שבוע הבא, ביום חמישי חלת תענית אסתר, והשיעור לא התקיים. חשבתי להגיש את השיעור היום בלימוד קטע של מהר"ל על פורים, ככה ספר חדש שאתם רואים. יש מישהו שאין לו דף? יש לי כאן כמה דפים. טוב, אני אקרא את הקטע, או חלק מהקטע, לא יגיד סיפור, פשוט שתקבלו את התמונה, ואחר כך נעבור כמה שנספיק עניין עניין. מפיל פור הגורל, תנא, כיוון שנפל פור בירח שמת משה רבן, שמח, והוא לא ידע שבזין באדר מת משה רבן עליו השלום, ובזין באדר מרד משה רבן עליו השלום. כן, זאת היא הברייתא שמתארת את שמחת המן על כך שהפור נפל בחודש אדר, והוא לא ידע שבחודש אדר גם נולד משה לא רק שנפטר. פירוש כי לכל דבר יש זמן מוגבל. כאשר הפיל המן גורלו לדעת איזה זמן שסוף ישראל, ונפל באדר על חנך, כי בזה הזמן מת משה שהוא רבן של ישראל, והוא נחשב תורת כל ישראל, ולפיכך חשב כאילו יש כאן העדר כל ישראל, כאשר ראה כי משה רבנו עליו השלום אין בזה החודש. יש כאן הגבלה בין העובדה שהפור נופל לחודש אדר לבין מותו של משה רבנו, ושמחת המן נובעת מכך שהוא חשב שכאן מסתיים ישראל, זהו הסוף של ישראל. ודעתו היה כי החודש הזה שהוא סוף בתכלית החודשים, יש הגבלה גם בין הזמן לבין המהות של הזמן לבין המאורע, הגבלה שאנחנו מוצאים אותה הרבה אצל המהר"ל, כבר הזכרתי, ומקורה בספר יצירה שבנוי על מה שקרוי אשם, עולם שנה נפש. ההגבלה בין הזמן, שזה השנה, העולם, שזה המקום, והנפש, שזה שייך ל... פנימים, לרוחניות וכו'. אם כן, גם כאן, חודש אדר שהוא החודש האחרון, הוא גם הסיום של הזמן של ישראל. גם כן עורך חס וחלילה על תכלית וסוף ישראל. ולכך נפל הגורל בחודש הזה, לומר כי בזה החודש הוא סוף ישראל. ולכך מת בו משה רבן שהוא נחשב צורת ישראל. ולא ידע כי בזין באדר נולד גם כן. פירוש זה, מה המשמעות של כך שמשה גם נולד בזין אדר? כי הדבר שהוא שלם, התחלתו וסופו מתחברים באחד, כן? הביטוי הקבלי נעוץ סופן בתחילתן, כמו שתראה בכדור, שהוא שלם, שמתחבר סופו את תחילתו והוא השלמה לגמרי. אם כן, הזמן של משה רבנו דומה יותר לכדור או למעגל, שסיומו הוא גם השלמתו וחזרה להתחלה שלו. ולכך אמר משה מלאו ימי, כי היו שנותיו שלמים מלאים, והיו ימיו, כן, מלאו ימי פירושו שלמות, סיום המעגל. בניגוד לאמן שחשב שזה הסוף, העדר, המוות של משה, הרי מתברר שהסיום של משה הוא למעשה שלמותו של משה. והיו ימיו 120, כאן יש כמה דרשות של דמותיות וכנראה, והם י"ב במספר קטן, כלומר אם אתה לוקח 120, ומצמצם לעשר, זה סוג של חישוב של גימטריה שנמצא בקבלה, מקבלים י"ב כמו מספר משה, במספר קטן גם משה. במספר קטן לגימטריה זה 12, כן? לוקחים את העניין שזה 44, 300 הופכים ל-3, מקבלים יחד 12, ודבר זה נורא כי היו ימיו מלאים לגמרי. החלוקה ל-12 שהיא חלוקה עתיקה של השנה, של הזמן, 12 חודשים, היא מבטאת איזה מעגל של נשלם, כאשר ישנותיו במספר שמו, כי אין לומר כי הסוף שלו הוא מורה על היעדר וחיסרון מפני שהוא סוף. כלומר, בניגוד לאמן שחשב שהסוף מורה על היעדר וחיסרון, הרי כי עד רבה, הרי הוא מורה השלמה, כאשר הימים יום ליום, וזה לא רק השלמה, זה לא שייך לזה סוף. וכך מורה כי הוא שלם. אם כן, הטעות של המן הייתה בכך שהוא חשב שהסוף של משה שהוא סוף השנה חודש אדר, כראשו העדר, כמו כפי שהמהר"ל מסביר, ולמעשה זה איננו העדר אלא השלמה. ואלמנט נוסף, וכל אשר הוא שלם הוא אל השם יתברך אשר מאיתו נברא. השלמות היא גם מחזירה את המציאות, את אותה הוויה אל השם יתברך. כאן בהמשך המהר"ל מוסיף איזושהי קושייה אגדית כזה גם כן. ואני למה לא היה זה נשאר צדיקים תקרא עליו? משה היה צורת ישראל, כן, משה מוגדר כצורת ישראל, כמו שאמרתי, והצורה היא שלמה בלא תוספת ולא חסרון, ודבר זה ידוע. ולכך היו ימה שלמים בלא תוספת וחסרון, במה שמתחבר תכליתן אל התחלתן, והתחלתו בא מן השם יתברך אשר ברא אותו, וכך תכליתו, גם ההתחלה וגם הסוף, מן השם יתברך, אשר מתחבר להתחלתו ולשם יתברך, וזו כאשר היו ימים שלמים בלא תוספת ולא חסרון, כמו שהיה אצל משה שהיו ימיו שלמים, וזה מתחבר התכלית אל ההתחלה. ובשביל כך הוא שלם, ומצד השלמה הוא לשם יתברך לגמרי, ואז הוא מוסיף דרוש נוסף, ויראה לומר כי בשביל כך היו חיי משה קכ שנים, 120, במספר קכ במספר קטן, שוב י"ב, והכדור שהוא שלם נחלק ל-12, והם 12 מזלות בעתי, השמיים והכדור הוא שלם, וכולי, וכל זה מורה לשלמות ימיו. אבל אם היה מיתתו בחודש אחר, לא היה מיתתו רק היעדר ולא שלמות כלל. ולכך האמן שנפל לגורל בחודש היה שמח, כי אמר שאחרון מורה שיש להם אחרי הוא חמו, וכאן אנחנו נכנסים למהלך נוסף. עד עכשיו הוא דיבר על משה ועל שמחת אמן, וכאן הוא נכנס ומדבר באופן כללי את אותו רעיון עצמו המשליך ביחס לעם ישראל. וכמו שהיה יציאת מצרים התחלה בחודש הראשון, וכך סופה נהיה בחודש האחרון, כן? יציאת מצרים שהיא התחלה, עליה מבוססת התורה, מצוות, היה בחודש הראשון, אם כן, חודש אדר הוא הסוף. וזה בעצם מה שכאן המהר"ל רוצה להביע בין השאר, שחודש פורים הוא מבטא את הפן של אחרית הימים, של הגאולה, של לעתיד לבוא. אמנם טעות המן, כי לא ידע כי הסוף הזה הוא השלמה, כאשר מקובר הסוף אל ההתחלה. כי בחודש ניסן אני מדלג שהוא התחלה של ישראל הוציאה מהשם יתברך ממצרים, אם כן התחלתה מן השם יתברך, כך סופה מן השם יתברך. ולפיכך הסוף שלהם ראוי שיהיה בחודש אדר, שהוא סוף החודשים מקובר לחודש נוסף, ודבר זה דומה לגמרי למשה. ואז שהיה מכך משה מכל מקום, כיוון שנולד בו היו ימיו בהשלמה, אני מדלג לכך בישראל וכו'. וכל עניין זה רמזו בזה שאמרו, אני אקרא עוד מספר שורות, אמרתי, אני רוצה שתראו את המהלך בכללותו, חלק מהעניין זה לראות גם את המהלך. וכל עניין זה רמזו בזה שאמרו, לא ידע המן, כי באדר מת משה, וזה היא באדר נולד. וכאשר תבין אלו דברים, אז תדע להבין, מאמר נוסף שהוא מסביר, מה שאמרו ז"ל, אם כל המועדים בטלים, ימי הפורים לא יהיו בטלים, כן, המאמר המפורסם. למה? מה הייחוד של פורים שהוא לא בטל לעומת שאר החגים? וזה כי כל המועדים זכר ליציאת מצרים. כאן המהר"ל נותן פירוש שהוא מאוד יוצא דופן, מאוד רדיקלי. כי כל המועדים זכר ליציאת מצרים, ויציאת מצרים הוא התחלת ישראל, וזהו עצם ישראל. אף שההתחלה הוא מן השם יתברך, מכל מקום דבר זה יש לו הפסק וביטול. אם כן, בניגוד למה שלמדנו עד עכשיו, שעם ישראל, משה רבנו, אין להם הפסק וביטול, משום שהסוף שלהם הוא סגירת מעגל שפירושו השלמה, הרי כאן המהר"ל אומר לא ככה, הוא חוזר בו לפחות בצד מסוים. הוא אומר, גם ליציאת מצרים יש הפסק וביטול. למה? כי כל נברא יש לו ביטול מצד עצמו. יש כאן הבחנה בין מצד השם יתברך לבין מצד ישראל. מצד השם יתברך, אז באמת ישראל הם נצחיים. אבל מצד ישראל, גם ישראל נופלים תחת החוק או הכלל, כי כל נברא יש לו ביטול מצד עצמו, יהיה מי שיהיה. ולפיכך המועדים זכר ליציאת מצרים, ליציאת מצרים הוא התחלת ישראל, וכל דבר יש לסוף, ולכן יש ביטול המועדים. אבל ימי הפורים אין זה היה מצד עצמם. אם השם יתברך, משהו יתברך תפריד לסוף ישראל. פורים מציין את החג, כמו שמעתי, של החג, של החג הימים, החג האסטרולוגי של האחרית, וזה כבר מצד השם, ישראל עם השם יתברך, ודבר זה שהוא מצד השם יתברך לא מצד עצמם, דבר זה אי אפשר שיהיה לו הפסק כלל. וכך ימי הפורים בחודש האחרון, ומפני כי ימי הפורים הוא מצד השם יתברך בצורת ישראל ואין זה מצד עצמם, כאן אלמנט נוסף, לא היה להם תשועה כלל רק מן השם מדברה. כלומר, כל הפורים מציין לפי המערל התארות הזה לאלה. ולפיכך, כאן ההסבר המאמר השלישי, ההלכה השלישית שהמערל כאן מסביר, זה חוזר לעניין של השפרות. ולפיכך אמרו שחייב אדם ירסומי ביום עדי פוריה, עדי לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מה טיבה של אותה שחרות? כלומר, כאשר אדם מגיע למידה זאת, אותה מידה שאיננה מבחינת עצמו אלא מבחינת השם יתברך, אין לו שום עזר כלל, כי לא ידע לבד, ואין לו יכולת. וכך ישראל באותה שעה לא היה עזר לתשואה דבר מה מצד עצמם, רק מן השם יתברך הייתה תשואה זאת לגמרי, והיה כאיש אשר לא ידע דבר שאין לו תשואה מצד עצמו כלל. אם כן, השחרות היא איזו צורה שהאדם כאילו מבטל את עצמו, שוכח את עצמו, והיה כאיש אשר לא ידע דבר כלל, כך הוא פירוש זה. ואם זה הטעם של השחרות של שורים, של החג של, החג של העתיד לבוא, החג של קץ הימים, ואם תקרא נבדל למעלה עניין זה, למעלה הוא נותן הסבר אחר לשחרות, גם כן, לכל שורש אחד אמת ונכון, כן, יש כמה טעמים לשחרות, ועוד נבדל בסוף המגילה, בסוף דברי שלנו, שם הוא מביא עוד טעם נוסף, למה צריך להשתקל בפורים. אם כן, זה פחות או יותר הקטע, כמו שאמרתי, קראתי את זה קצת ברציפות במהירות כדי שתראו את המהלך, ואני אסכם אולי את המהלך ואחר כך נעבור פרט פרט, פשוט צריך לראות את העניין כולו. המהר"ל התחיל להסביר הראשון, הנקודה הראשונה שהוא הסביר הייתה טעות המן, מחשבת המן. המן שמח שהפור נפל בחודש אדר, כל כך למה? משום שחודש אדר הוא סיום השנה, סוף הזמן, ישנה הקבלה, קורלציה בין סוף הזמן לסוף ישראל, הוא חשב שזהו הזמן שבו מסתיים ישראל. אבל מה הייתה טעותו? טעותו הייתה שהזמן של ישראל הוא זמן מעגלי. הסוף של ישראל מתחבר להתחלה, וממילא זה לא סוף של היעדר וכיליון, אלא כפי שהמהר"ל אומר, זה סוף של שלמות. כאן נסגר המעגל, וברגע שהוא נסגר, הוא הופך להיות אל השם יתברך. זאת היא הנקודה השנייה שהמהר"ל הסביר. הנקודה השלישית היא הנקודה של כל המועדים בטלים חוץ מחג הפורים. אף על פי שההיסטוריה של ישראל היא היסטוריה נצחית, היסטוריה מעגלית, מכל מקום, הדברים אמורים רק מבחינת השם יתברך. הפרספקטיבה האלוקית זה ככה, אבל מבחינת עם ישראל, אז גם עם ישראל נופלים תחת החוק, הייתי אומר החוק הקוסמי, של כל נברא קלה. מבחינה זאת, גם ההיסטוריה של עם ישראל, שהיא תחילתה ביציאת מצרים, וזהו גם מרכזה, גם היא מסתיימת, מבחינת עצמם, ולכן כל המועדים בטלים, אבל חג הפורים, שהוא מציין את האחרית, שהיא כבר איננה מצד השם יתברך, איננה מצד ישראל, אלא מצד השם יתברך, היא, כאן באמת עם ישראל הוא הופך להיות נצחי, וזו הסיבה לשחרות של הפורים. השחרות של הפורים, פירושו של דבר, במצב של שחרות, אדם לא פועל מכוח התודעה שלו, מכוח הרצון ההחלטה שלו, אלא הוא כל כולו מונע על ידי השם יתברך, ולכן צריך להשתכר בפורים ברגע שאדם שיכור, אז הוא כבר לא פועל מכוח התודעה שלו, אלא מכוח מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כמובן, אם הוא שיקור באמת, יש, אנחנו רובנו בדרך כלל משתכרים, אנחנו מראש מתכננים מה נעשה כשנשתכר, אבל לפחות בתיאוריה זה תפקידה של השכרות, להביא את האדם למצב, כמו שהחסידים אומרים, לא למטה מהדעת, אלא למעלה מהדעת. זה המהלך כאן של המהר"ל, ואם אתם שמים לב, כבר מבחינה חיצונית זה מאוד יפה. המהר"ל כאן, הוא מסביר כמה מאמרי חז"ל, משלב אותם בתפיסות יותר רחבות של ההיסטוריה, כפי שנראה, נותן להם איזשהו הסבר, הייתי אומר, קבלי, פילוסופי, ובסוף הוא נותן לזה גם את היישום הממשי של השחרות של הפורים, מה עניינה ומה תפקידה. נעבור אולי קטע. ראשית, מה הייתה מחשבת המן ומה הייתה טעותו? למעשה, הנושא הנדון כאן הוא חלק מדיון רחב יותר על התפיסה ההיסטורית. אפשר לומר הוא נהוג להמחין לפחות בתפיסות ההיסטוריות הקלאסיות בין שני סוגי תפיסות. תפיסה אחת נכנה אותה כתפיסה קווית או ליניארית, והתפיסה השנייה היא תפיסה מעגלית. בדרך כלל התפיסה נאמר של התנ"ך, של הנביאים, היא תפיסה ליניארית, תפיסה קווית, במובן הזה שההיסטוריה היא פועלת לקראת תכלית מסוימת, לקראת הגאולה, לקראת תכלית הימים. ההיסטוריה למעשה, מהלך המאורעות ההיסטורי, תפקידו להביא את עם ישראל, את העולם כולו, להביא אותו למצב של גאולה, שההיסטוריה צריכה להתפרש איך באמת אותם תהליכים, המאורעות, הם אמנם מביאים את העולם לתכליתו שהיא הגאולה. זה בא לידי ביטוי והרבה, דווקא בתנ"ך, גם במדרשים, קורות אחרים, למשל המדרש של ישראל שבדרך כלל נהוג לדבר על זה בהקשר של דווקא חודש ניסן, ישראל מונים ללבנה ואומות העולם מונים לחמה, אז ההסבר הרגיל שהלבנה היא מתחדשת, כן? שאנו עתידים להתחדש כמותה, לכן גם מזכירים בקידוש לבנת הגאולה, דוד מלך ישראל חי וקיים, שזו היסטוריה נאמר ליניארית, בניגוד לאומות העולם שהם שייכים לחמה, שזה עניין מעגלי, שנה, לשון של שנו, לשון של לחזור, וכולי וכולי. אלה פחות או יותר המהלכים ש... שורשם נעוץ עוד במדרשי חז"ל, אבל אפשר למצוא אותם גם אצל אחרוני האחרונים. יש למשל מהלכים מאוד יפים בפחד יצחק של הרב אוטנר, ולכונו לברכה, בשתי תפיסות הזמן עליו. בבקשה.
אני
חושב שזה
בדיוק הפוך. התפיסה שלנו היא תמיד מעגלית, תמיד לחזור לאדם שמפני החטא, גם ביחזקאל איך שהוא מתאר את זה, אז זה איזה סיפור של גן עדן. כי תמיד זה שוב פעם, כן, עכשיו זה כן משהו מעגלי, לא ממש מעגלי, כי בכל אופן זה תיקון, זה לא תיקון של פרט, זה תיקון של רגל ההוויה, אבל בעיקרון זה שוב פעם הולך להיות באותו מצב קדום.
אם אני אסביר עכשיו מה התכוונתי במושג מעגלי, אז אני מסכים להערה שלך, אני דיברתי באופן מאוד כללי, ובאמת צריך, כל הנושא צריך דיון. אמרתי אמירות מאוד כלליות כאן, ומטבעו של אמירות כלליות שהן לא מדויקות, וכמו שאתה בעצמך הערת, אבל בכל זאת, בהקשר שלנו, אני אסביר מה אני מתכוון בהיסטוריה מעגלית. היסטוריה מעגלית, אנחנו יכולים למצוא דברים כאלה בתפיסה כזאת גם במדרשי חז"ל. בדרך כלל, הדברים מיוחסים, נאמר, למחשבה היוונית, ההלניסטית. היסטוריה מעגלית מדברת על, היא למעשה לוקחת, הייתי אומר, את התפיסה הקוסמית או הקוסמוגנית שמדברת על מעגלים, כן? כמו הסיבוב של השמש, השנה וכן הלאה, וכך גם ההיסטוריה, כן? עברה את השיט על משנה, אחד אלמד אחד חרוב, פירושו שיש איזשהו מעגל, העולם מתקדם, מתפתח, מגיע לשיא מסוים, ואחר כך הוא מתחיל להזדקן, להתנבל, להתפורר, עד שהוא קלה, עד שהוא מת, ואחרי המיטה שוב נוצרת לידה מחדש, כמו עונות השנה למשל, שגם הם יש פעבית, זה אומן של הנאורים, של החניכה, הקיץ, עד החורף שנחשב מצד אחד כזמן של מוות ומצד אחד כזמן של העיבור, שבו כל הכוחות הם נמצאים בפנים. התפיסה הזאת היא גם תופסת את ההיסטוריה באופן מעגלי. ההיסטוריה לא מתקדמת לקראת משהו, אלא מבחינה זאת היא דומה, כמו לכל התהליכים בטבע הכללי וגם בעולם הפרטי, לאיזה תהליך של גדילה והתפתחות, והשיא הזה בהכרח סופו גם לחלוט, להיעלם, להתפורר ושוב להיוולד מחדש. זאת היא כאמור תפיסה מעגלית של ההיסטוריה. חלק, הייתי אומר, וכאן אני אומר את זה גם כתשובה למה שאתה הערת, על אף ההסתייגויות, התפיסה היהודית, המקורית, היא ודאי מדברת על עולם שמתקדם לקראת גאולה, שמתקדם לקראת עתיד. הסוף אין פירושו כיליון, לעשות פירושו דווקא מצב של שלמות, מצב של גאולה, שההרגשה המשיחית של עתיד, של עולם שעשוי, עולם שיבוא לכלל גאולה, של התקווה וכו', זה בעצם מה שמפעם בלב התפיסה או בלב תחושת הזמן היהודית. אני אמרתי, הדברים הם מאוד סכמטיים, והעניין שלנו כאן הוא לא ללמוד את הנושא, שהוא נושא מעניין לפני עצמו, אבל זה לא שיעור אחד להוסיף לנושא הזה, אפשר להעביר על זה שנה שלמה ללמוד את הנושא. אני רק רוצה ללמוד כאן את הקטע כאן, לא יתרגע את הדברים של המערב. המערל בעצם מבחין בין שני סוגי זמן, בין שני סוגי היסטוריה. זה בצד מסוים בניקוד למה שראינו למדנו עד עכשיו. המן חשב שההיסטוריה של עם ישראל היא דומה להיסטוריה של אומות העולם. גם עם ישראל מפלים תחת החוק של הגדילה והכיליון, וממילא חודש אדר, שהוא סוף הזמן, הוא גם הסוף של עם ישראל, הסוף שפירושו העדר. אבל ישנה הבחנה בין ההיסטוריה של הגויים, כפי שהמערב גם מדגיש בהמשך של הקטע בדף הבא, שבאמת זאת היסטוריה שהיא נופלת תחת החוק הזה. ארבעת המלכויות מתפרשות אצל המערב גם כן כאיזו תפיסה, במונחים זה נקרא פריודית של ההיסטוריה. ההיסטוריה מתחלקת לתקופות, מתחלקת לעידנים, העידן הפרסי, הבבלי, שכל עידן ועידן יש לו גם את הנהות שלו, יש לו את הצביון שלו, אבל יש גם את אותה חוקיות שכל עידן הסתיים מתוקף אותו חוק שבו אנחנו עוסקים. אבל מבחינה זאת ההיסטוריה של עם ישראל שונה. גם עם ישראל יש לו סוף, אבל הסוף כאמור, המטאפורה היא המטאפורה המעגלית, זה סוף שהוא השלמות. מה הפשרה של אותה תפיסה ומה פירוש הדבר שכל דבר סופו לכלות, ההיעדר או החוק הזה נופל על כל דבר ודבר, ומה השוני בין עם ישראל, בין ההיסטוריה של עם ישראל לבין ההיסטוריה של האומות, ובאיזה מובן השלמת המעגל היא חזרה אל השם מדברה, עם ההבחנה שגם גם ההיסטוריה של עם ישראל, גם להיסטוריה של עם ישראל יש קץ. הנקודה הראשונה של ההיסטוריה של שאר האומות, יש כאן הבחנה נאמר בין היסטוריה חילונית, סקולרית כפי שהדבר נקרא, של הגויים, לבין ההיסטוריה של עם ישראל, שהחוק הזה של הכיליון כאמור הוא נופל דווקא להיסטוריה של הגויים, וזאת הייתה הטעות של המן. את הנקודה הראשונה שהחוק הזה של ההיעדר, המהר"ל מזכיר את זה בהרבה מקומות, כבר עסקנו בדברים הללו גם בשיעורים הקודמים בנתיב האושר, כשהמהר"ל אמר שכל דבר חומרי הוא נתון תחת הזמן, כפי שהוא גם אומר כאן, כי לכל דבר יש זמן מוגבל, כל דבר נתון תחת הזמן, וממילא הוא גם סופי, הוא לא אין סופי. אמרתי שהמחשבה הזאת, או התפיסה הזאת, שהיא תפיסה הלניסטית, מתבארת אצל המהר"ל, בקרות הרמב"ם, בקרות ההסברים הפילוסופיים, הסבר שהוא יותר פילוסופי. זה קשור לאותו חוק של צורה וחומר שעסקנו בו כמה פעמים, אולי כדי להזכיר לכם, אביא את המשל, והוא יכול אולי גם להביא אותנו להיסטוריה השנייה. אבל אני רוצה לומר, כל הנושא הזה של היסטוריה הוא בכלל לא נושא פשוט, הוא לא נושא שולי. היסטוריה, כן, כפי שכבר דרשו, שאל אביך ויגד לך לפניך ויאמרו לה, היא דבר הרבה יותר מהותי לתודעה האנושית. מה אני מתכוון לומר כבר? גם זה יש כמה דברים יש לי בפרק המצחק, אבל הכוונה היא שהתודעה ההיסטורית היא מרכיב בתודעה האנושית. אחד הפילוסופים, סרטר, אמר שחלק מהתודעה האנושית היא שיש לו היסטוריה. מה אני מתכוון לומר? או הוא טוען שאדם שאין לו היסטוריה, אין לו תודעה היסטורית, הוא אדם חסר אנושיות. אנחנו חיים בתוך עולם מסוים. העולם הוא עולם בעל משמעויות, בעל כיוון. אנחנו לא חיים באיזשהו סתם, אלא אנחנו חיים בעולם שהוא רווי כולו במשמעויות, תכנים, כיוונים וכו'. כמו שאני נמצא בעולם במובן של המקום, ככה אני נמצא בעולם מבחינת הזמן. והזמן שבו אני חי הוא לא זמן אנוני. אני חי במדינת ישראל, בתקופה מסוימת, מתוך תפיסות מסוימות, וזה, התפיסות הללו, זה העולם שבו אני חי. כמו שיש חלל מקומי, יש גם חלל זמני. והחלל הזמני הוא לא דבר מקרי לאדם, אלא הוא המכונן את התודעה האנושית שלו. כך שמבחינה זאת, ההיסטוריה, וזה כבר, אני חושב, חידוש שלמעשה הוא חידוש שנמצא בתורה. אני אפשר לומר שזה אחד מהדברים שהתורה מחדשת. כל המצוות של הזיכרון, שכל כך מודגשות בתורה, הן באמת נובעות בין השאר מתוך התפיסה הזאת של יצירת תודעה היסטורית, של יציאת זמן היסטורי. היהודי הוא לא יהודי שמגיש עצמו כאיזה מין אנונימי, שניסה באיזשהו מקום על גלי ים הזמן מהעין לעין, אלא הוא חלק מרצף מסוים, וכמו שאמרתי, זה חלק מהתודעה, מההוויה שלנו, מהמבנה של האישיות שלנו. לכן, כמו שמסבר להרבה ספרים, למשל השפת אמת, סיפורי התורה בחלקה היא סיפור היסטוריה. משום שההיסטוריה הזאת היא למעשה התורה, היא ההוויה הרוחנית, שהיא העולם שבו אנחנו מתפקדים, ומכוחו אנחנו מקבלים את המשמעויות של מה שאנחנו עושים, זה יציאת מצרים וכו' וכו'. זאת הייתה הערת אגב ביחס למושג של ההיסטוריה ואיך הוא מופיע כאן. אם נחזור לדברים של המהר"ל, המהר"ל מלמד בהרבה מקומות שכל דבר חומרי נתון תחת הזמן, וממילא הוא גם סופו לכלות, הוא סופי, הוא לא אינסופי. אני אמשיל לזה אולי משל, שהוא לא רק משל, אבל הוא גם קשור לממשל, הוא יהיה נוח להבין. אדם רגיל חי מתוך איזו מחשבה שהוא פועל לקראת עתיד מסוים, יש לי חלום מסוים, תקווה. אני חולם על זה שיהיה לי בית, דשא ירוק, רעפים אדומים וכו' וכו'. מה זה אומר? זה אומר שבעצם המשמעות של מה שאני עושה היא לא בהווה. ההווה הוא רק אמצעי למשהו שיהיה בעתיד. המשמעות של הדברים היא איננה, אני לא שמח במה שאני עושה כרגע, אלא רק כאמצעי כפונקציה של העתיד. כלומר, במונחים של הרמב"ם, של המהר"ל, המציאות היא איננה, זאת איננה מציאות בעצם הדבר, מציאות עצמית, מציאותו או מציאותי איננה בעצמי, הווייתי, משמעותי, קיומי, איננה בהווה, אלא בכך שההווה הזה הוא יביא אותי לחלל עתיד. מציאותי איננה בעצמי אלא מחוץ לי. הווייתי היא הוויה, כמו שהמהר"ל אומר, היא הוויה חסרה. היא מה שגורם לה להיות, זה שאני שמח, שאני יכול להיות שמח, שאני קם בבוקר ויש לי רצון לקום והחיות שלי וכן הלאה, היא לא נובעת מהווה, היא נובעת ממה שיהיה בעתיד. דעקה שמציאות כזאת, שאיננה מציאות עצמית, היא כשהיא תגיע לשיא, אז בהכרח אחרי השיא הזה היא תבוא הירידה והכיליון. וזה, אני מסביר את זה יותר במישור הפסיכולוגי, אבל זה כמו שאמרתי, זה כל קוסמי. למה? בניתי את אותו בית ויש לי עכשיו את הדשא הירוק והרעפים האדומים. אבל האם אז אני ממשיך להיות שמח? הרי כל המשמעות של הדברים הייתה בכך שאני רציתי משהו שאין לי. שהמציאות היא לא הייתה, המשמעות הייתה במשהו שיהיה בעתיד. ברגע שאותו עתיד יתממש, אז כמובן זמן מסוים אני אהיה שמח ומאושר, אבל אחר כך אני אתחיל להשתעמם. הדבר לאט לאט יתחיל, אעבד את חיותי, אעבד את שמחתי, אעבד את הרצון והקיום של העניין. למה? משום שלמעשה כמציאות חומרית שקיבלה את המשמעות שלה לא מתוך מה שהיא, אלא מתוך מה שאין לה, והעובדה שמה שאין לה הוא זה שנתן לה את קיומה, ממילא העובדה הזאת אומרת שברגע שהיא תגיע לכלל מימוש, או תגיע לכלל איזשהו שיא, באותו רגע אחרי השיא בהכרח שיבוא השפל. רק מציאות פנימית או מציאות רוחנית, מציאות ערכית, אם אני יכול להיות שמח בהווה, אז אני למעשה שייך, נאמר, לממד של הנצח. יש לי מציאות עצמית, אם הערך של הדברים נתון בעצמם, אבל ברגע שהערך של הדברים הוא רק במה שהם לא, אז באותו רגע כל המציאות, וזה כאמור כל מציאות חומרית, קיומה היא בעצם התנועה. ברגע שהתנועה הזאת תתפסק, או תיעלם, או תגיע לכלל סי, באותו רגע היא תתחיל להידרדר, והיא תאבד את משמעותה ואת קיומה. זה משל פסיכולוגי, אבל לא רק משל פסיכולוגי, אלא כמו שאמרתי, שייך לעצם העובדה שכל מציאות בעולם היא מציאות מוחצנת. זה פירוש הדבר, שזאת צורה שנמצאת בחומר, היא איננה מהותית לחלוטין. כיוון שהיא איננה מהותית לחלוטין, ממילא היא תמיד צריכה להיות, היא מקבלת את קיומה מהתנועה שבה, וברגע שהיא מתממשת, באותו רגע היא גם מתחילה לרדת ולהיעלם. זה מכל מקום ההסבר האריסטוטלי שהרמב״ם מביא אותו גם במורה נבוכים ביחס לצורה ולחומר ולהכרחיות של המוות. כמו שהרמב״ם אומר, מישהו בעל בשר ועצמות, אז ממה נשאר? אם הוא רוצה להיות בעל בשר ועצמות, אז הוא לא צריך לקטר על זה שגם הוא סופי ושהוא ימות. תרתי דסתרי, כך הרמב״ם מסביר. זאת היא כאמור מחשבת אמן. אמן אם כן תפס את הדברים באיזו תפיסה אריסטוטלית, וחשב שעובדה שמשה רבנו ימות שהגורל נפל על חודש אדר, העובדה הזאת מלמדת שאם הגיע הסוף, בסוף פירושו בעדר, גם עם ישראל יש להם סוף. הטעות שלו הייתה הטעות שהסוף של משה רבנו ושל עם ישראל הוא למעשה השלמה והוא מעגל, והמעגל הוא לשם ידברה. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה השנייה שהיא בעצם מעניינת לא פחות. בבקשה.
הרב אמר לפני כן שדווקא בתורה יש תפיסה קווית, זאת אומרת תפיסה שמובילה לקראת משהו, וגם שבמחשבה היוונית ההיסטוריה היא כן מעגלית בחיונות השנים. אז מה,
אז אתה אמן תפס כאן
איזושהי תפיסה
קווית מאוד? אוקיי, בסדר, טוב, מה... צריך לקחת... כשלומדים מחשבת ישראל, הדברים הם לא... אתם מבין, המהר"ל לא מדבר על התפיסה התנכיסטית, והוא נותן לה פרשנות אריסטוטלית, לפעמים המושגים מתחלפים. אני כמובן יכול לתת ניתוח איך זה קורה ולמה זה קורה, וזה חורג מעבר לעניין שלנו, אבל השאלה שלך היא נכונה. אבל התפיסה, למעשה אפשר לומר, וזה נכון מבחינות נוספות, שהתפיסה של המהר"ל למעשה שילוב של שתי השיטות, של השיטה הקווית ושל השיטה המעגלית, כפי שאני אנסה תכף לתאר את הדברים.
אז כפי שמהר"ל מבין את זה, איפה היה המעבר מהתפיסה של התורה כפי שהרצל את התנ"ך והנביאים, התפיסה הקווית, איפה יש מעבר לתפיסה המעגלית? אם התורה בעצם חשבה מכיוון כזה, אתה לא חשב כולו הולך בכיוון כזה, אז איפה יש מעבר בעצם למעגלית?
זאת שאלה מתודולוגית, המהר"ל ודאי חשב שזאת היא כוונת התורה. אני כשאמרתי, אני אמרתי מבחינת פשוטי המקראות. המהר"ל כבר נתן ודאי לנביאים לתורה פרשנות שהיא הפרשנות שלו, אבל אני דיברתי באופן מאוד לפי פשט הדברים. לפי המהר"ל בעצם ההיסטוריה היא סופה להסתיים, אלא שהסיום הזה של ההיסטוריה הוא למעשה השלמות של ההיסטוריה, אבל הוא גם חזרתה לנצח שלה, חזרתה אל השם נדברה. בניגוד לסוף של ההיסטוריה הסקולרית החילונית, היא בעצם היסטוריה של פילאיות. מה הפירוש של דברים? בבקשה.
מה
שמראה לי לדעות
פה
זה יותר
נראה כמו מעגל כאילו אחד, התפיסה היוונית בדרך כלל משהו יותר מחזורי כזה.
אני מסכים איתך, לכן עניתי לו שלמעשה התפיסה של המהר"ל היא שילוב של התפיסה המחזורית היוונית ההלניסטית עם השיטה הקווית, במובן שתכף אני אתאר אותו. כאן המעגל הוא לא מעגל של מוות ולידה מחדש, אלא הוא מעגל של סוף, שהוא גם כן מוות כפי שתכף נראה, אבל מוות והחזרה אל השם יתברך. אני תכף אסביר את הדברים, ההערה שלך היא נכונה, אני מסכים איתך. ולכן אמרתי שמבחינה זאת, אם ננסה לנתח את הדברים באופן שאני לא רוצה כרגע להיכנס אליו, אז אפשר לראות את השיטה הזאת כשילוב של שתי הגישות, של השיטה הקווית ושל השיטה המעגלית. אבל אני אנסה להסביר מה הכוונה בתפיסה של המעגל. הקץ של ההיסטוריה אין פירושו הסוף של ההיסטוריה במובן של הכיליון של ההיסטוריה, אלא פירושו השלמת ההיסטוריה. כל זמן שאנחנו נתונים בתוך ההיסטוריה, אנחנו עדיין רואים, אין לנו את המשמעות האמיתית של הדברים. אנחנו, יש לנו ראייה חלקית, אנחנו לא מבינים את התהליכים. רק ברגע שהתהליך מסתיים, והוא הסתיים בשלב מסוים, המהר"ל מדבר על הסיום של התהליך, רק כשהתהליך הזה יסתיים, אז אנחנו נוכל להבין מהי משמעותו האמיתית. כן, יש המון תהליכים, אני יודע, יש היום שיחות שלום, יש את המהפך של עליית השמאל וכו'. אנחנו, שאנחנו נמצאים בשטח המאורעות, אנחנו באמת לא יכולים להבין לאן זה מוליך, מה המשמעות של העניין, מה בעצם הקשר האמיתי של הדברים. ייתכן שמפרספקטיבה של שנים, אולי אפילו דורות, העניין הזה באמת יתברר לקבל את מקומו הנכון. כרגע, בתוך שטח המאורעות, המשמעות של הדברים תהיה יכולה להיות שונה לחלוטין מאשר כפי שהיא תתגלה בסוף ההיסטוריה או בקץ ההיסטוריה. קץ ההיסטוריה פירושו, וגם כאן יש רעיון קבלי שהוא מאוד מפותח אצל למשל אצל הרמח"ל בדעת תבונות. הרמח"ל בדעת תבונות אומר שכל התפקיד של ההיסטוריה הוא לגלות את ייחוד השם, שפירושו מה זה הגילוי של ייחוד השם. הוא אומר רעיון כזה: אנחנו פועלים בהיסטוריה כבעלי בחירה, כאנשים שיש להם מטרות מסוימות, שרוצים לקדם אינטרסים מסוימים. ההיסטוריה נתפסת אצלנו כמערכת של מאורעות מקרים והכרעות שלנו וכו' וכו'. כשההיסטוריה תסתיים, יתגלה שבעצם כל ההיסטוריה לא הייתה אלא התוכנית של הקדוש ברוך הוא, וכל מה שאנחנו עשינו, ואנחנו עשינו את זה מתוך המניעים והמחשבות שלנו, מתוך כוח הבחירה שלנו, התברר שהוא חלק מהרצון האינסופי. זה בעצם הידיעה, שאלת הידיעה והבחירה. אנחנו פועלים תוך בחירה. התפקיד של ההיסטוריה, בעצם של בריאת העולם, לפי רמח"ל בדעת תבונות, הוא להראות שהבחירה, שהיא לכאורה נחשבת כפעולה החוץ-אלוקית המובהקת ביותר, שהרי האדם הוא בוחר, הוא בוחר מכוח עצמו, היא בעצם רצון השם ידברה, וזה הגילוי של האינסופיות האלוקית שיכולה לאחד את אותם שני דברים שהם הסותרים ביותר. הבחירה שאני פועל מכוח עצמי עם הגזרה או השגחה האלוקית. משל למה הדבר דומה? כל זמן שאנחנו נמצאים כאן בתוך החלקיות של ההיסטוריה, בתוך המעגל, אנחנו בעצם לא מבינים. הקץ של ההיסטוריה הוא נותן להיסטוריה את המשמעות האמיתית שלה, אבל הוא גם מחסל אותה. זאת אומרת, ברגע שההיסטוריה מסתיימת, אז בעצם היא מפסיקה להיות היסטוריה. מה אני מתכוון לומר? אולי יביא לזה עוד משל שעלה בדעתי. מישהו ימצא איזה חלק משעון, קפיץ. את הקפיץ, או מעגל, זה חתיכת שעון. הוא לא יבין מה זה הדבר הזה. הוא לא, המשמעות של הקפיץ, של מעגל השיניים, היא לא תהיה מובנת לו. רק אם הוא יכיר את השעון כולו, ידע את מטרתו של השעון, יבין מה פירושה של מדידת זמן, יוכל להבין איך כל קפיץ וכל מעגל מתוך השעון הוא למעשה מכוון לקראת אותה תכלית, ולמעשה הכלל, הכלליות, המטרה, היא נותנת לכל פרט ופרט את המשמעות של פעולתו. רק מתוכה הוא מקבל את ההנהרה, וזו היחס בין ההיסטוריה לבין קץ ההיסטוריה. עכשיו נחשוב לרגע על מר קפיץ שנמצא בתוך השעון. הוא מתכווץ כל הזמן. עכשיו, למה הוא מתכווץ? פשוט זה לא נעים לו להיות כל הזמן במתח. הרי קפיצים לא אוהבים כידוע להיות במתח. אז הוא פשוט מהסיבות האגואיסטיות שלו רוצה לנוח. בשביל לנוח הוא כל הזמן מנסה איכשהו להתכווץ. זה כמובן נקודת המבט של הקפיץ, שנקודת המבט האגוצנטרית והאגואיסטית שלו. אבל הוא לא יודע שמנקודת מבט של השעון עושה משהו אחר לחלוטין, והמשמעות של הפעולה שלו היא רחוקה לחלוטין מהתכלית שאליה הוא פועל, או שלקראתה הוא פועל. וזה אגב מה שהרמב״ם מכנה במורה מלוכי חוכמת השם ועורמתו. הרמב״ם כשמדבר את טעמי המצוות, זה מתקשר בהמשך אם נספיק, הוא אומר שטעמי המצוות ההיסטוריים הם חוכמת השם ועורמתו. הקדוש ברוך הוא פועל בהיסטוריה שלא במנותק מההיסטוריה. עכשיו האדם שפועל כפי שהוא פועל, הוא פועל מתוך התודעה ההיסטורית שלו, מתוך הנראים שלו וכו' וכו', אבל למעשה המשמעות של העניין היא תתבאר רק כשהסיפור ייסגר. אבל אם נמתח עליי את המשל של הקפיץ והשעון, הרי המטרה של השעון או התפיסה של השעון, התודעה של השעון מבחינת הקפיץ היא טרנסצנדנטלית. זאת אומרת, היא נמצאת בכלל במישור שהקפיץ לא יכול לתפוס אותו. האינטליגנציה, נאמר, אם ננסח את זה ככה, שבונה את השעון, היא שונה לחלוטין מהאינטליגנציה של הקפיץ, שכל מה שהוא רוצה זה רק פשוט לנוח וזה הכל. זאת אומרת, היחס בין סגירת המעגל, השלמת המעגל, קץ ההיסטוריה, לבין המהלך ההיסטורי, הוא בדיוק, קץ ההיסטוריה היא טרנסצנדנטלית ביחס למה שמתרחש בתוכה. למעשה ברגע שההיסטוריה תושלם, באותו רגע התודעה ההיסטורית הפשוטה של אנשים שחותרים, פועלים וכו', היא גם כן תיעלם, תמות. זאת בעצם הכוונה של המהר"ל שאומר שסגירת המעגל היא השלמתו, אבל ברגע שהוא מושלם הוא חוזר אל השם יתברך. זאת אומרת, ברגע שהמעגל הזה מסתיים, באותו רגע המשמעות של ההיסטוריה כמשהו שחותר לקרא, התודעה האנושית הסופית היא בעצם נעלמת, היא נגמרת. היא מקבלת משמעות שונה לחלוטין, היא מקבלת משמעות אינסופית. אבל המשמעות האינסופית הזאת, יש בה ממד של סוף. יש, אגב, זה מזכיר לי תמיד דרשות שמופיעות בזוהר בכמה מקומות, דרשות מאוד יפות, יש בהן ככה עומק, אני לפחות מרגיש בהן עומק מאוד עמוק. יש כמה דרשות בזוהר שקושרות את ויחו לשמיים לארץ וליל שבת, את התחלת, את התחילת עם המושג של כיליון. כן, ויחו לשמיים וארץ פירושו כיליון. והשבת, יש בזה גם צד של כיליון. זאת אומרת, נכון שהשבת היא עליית העולמות למישור, לממד יותר אינסופי, למנוחה, אבל מצד שני זה גם כיליון, זה גם מוות לתודעה האנושית. התודעה האנושית הסואנית, החילונית, הפועלת, היוצרת וכו' וכו', היא מתה, היא נעלמת. היא מגיעה לאיזשהו ממד אינסופי, לממד אינסופי, אבל היא גם קלט, היא גם נחלט, היא גם נעלמת. כשבא השבת, אז יש גם איזה מוות, נאמר, של ימות החול, שהוא מוות של פן מסוים של התודעה האנושית. אני תמיד, למשל שאני תמיד להביא לזה, זה בן אדם שיוצא לפנסיה. עד עכשיו, כל היה יהודי חיים, עבד, כל יום קם בבוקר, הגיש את עצמו כחלק פרודוקטיבי בחברה, היו לו בוס וכמה פקידות, יום אחד, יום כזה תמיד מגיע, הוא יוצא לפנסיה, והוא קם בבוקר ולא צריך לרוץ לעבודה. לפעולה זה כיף לא נורמלי, יכול לשתות קפה במיוחה, ואם ילדי ירא שמיים זה יכול גם להתפלל וללמוד קצת, אבל כידוע כך מלמדים כל מיני מחקרים, רוב הפנסיונרים מתים בשנים הראשונות אחרי שהם יוצאים לפנסיה. כל כך למה? משום שבשבילו זה מוות, הוא לא מסוגל, המנוחה הזאת היא כיליון, היא הפסקה של ה... הוא מרגיש את עצמו בן אדם מיותר, ולהרגיש את עצמי מיותר זה דבר נוראי. מצד שני, זה יכול להיות גם דבר עצום, זה עצום מוכה, זה מצב אינסופי, פתאום יש זמן, יכול לעשות מה שהוא רוצה וכו' וכו'. זה בעצם אולי איזו המחשה פשטנית קצת ביחס שבין כן, הסוף שהוא התכלית, הסוף שסופו של משה רבנו שהוא צורת ישראל, לבין המצב של של עליית העולמות למקורה. התהליך של הגאולה של אחרית הימים מצטייר אצל המהר"ל בעקבות הקבלה כביטול של עולם העשייה. העולם שלנו הוא ייעלם לעתיד לבוא, העולמות יעלו למקורם, יגיעו לייחוד האלוקי. אבל ברגע שהייחוד האלוקי מתגלה, אז משהו מהתודעה האנושית, ברגע שאני יודע שכל מה שאני עושה זה לא הבחירה שלי, אלא זה אני כחלק מהאינסוף, אז זה בעצם ממד אחר של קיום, הממד של הנצח, אבל מצד שני, יש כאן את הסוף של העולם הזה, שהוא הגילוי של הייחוד האלוקי. זה נאמר שני המושגים של ההיסטוריה. לכן אמרתי, יש כאן היסטוריה ליניארית, במובן זה שינה לקראת קץ, אבל הקץ הזה הוא סגירת מעגל, שברגע שהוא נסגר, אז באותו רגע הוא גם הופך להיות, כמו שאמרתי, טרנסנדנטי לגבי מה שקדם לו. דהיינו, כבר נמצא באיזה מצב של אחרית הימים, במצב שמבחינת מה שקדם לו, חצי מעגל, רבע מעגל, מעגל לא סגור, הוא לא מעגל קצת פחות, הוא בכלל משהו אחר. כל המעגליות והמערה הפנימית שקיימת במעגל היא רק מתקיימת באותו רגע שהוא נסגר. ולכן אני אומר, המעגל ביחס למה שקדם לו הוא בעצם עולם אחר. העולם הבא, העולם של האחרית, שלמות המעגל והשבתו אל השם התברך, זה בעצם קפיצה מבחינת העולם הזה. העולם הזה, העולם הבא, אחרית הימים לפי הקבלה, המערב, איננה המשך רציף של העולם הזה, איננה שיפור של העולם הזה, אלא בעצם זה עולם שונה לחלוטין, זה עולם אחר. וגם לזה יש משמעויות רבות מאוד שאולי נראה אותן בהמשך. בבקשה.
דבר שני, יש עוד עם הרי קדימה שדעתי לרוב שהפיע למשל, אתה מפיר שהייחוד מתהייחוד העליון שמתגלה, אז אני באמת זה לא משאיר עדיין מקום הבחירה, אני שאילו שלא נשארו מקום, אבל הבחירה עצמה היא בעצם הייתה מה שהייחוד העליון הזה הוא רצה. ולפעמים כן, של מרחוב למשל היה גם פנימה הפיסה
הזאת. זאת שאלה, כל התפיסה של המערל, אולי אמרת את זה בהמשך, היא תפיסה לא ציונית. על אף העובדה שבמרכז לומדים מהר"ל, אבל מי שלומד טוב ומבין מה שהוא לומד, אז התפיסה של המהר"ל היא לא תפיסה ציונית. נצח ישראל, על אף הדיבורים שלו על הגאולה וכו', הוא לא חושב בקטגוריות, לפי דעתי מכל מקום, אולי נעשה בהמשך לגעת בנקודה מסוימת, אבל זה מחייב אותנו להיכנס לשאלות אחרות. עצם התפיסה, אולי אני אקפוץ כבר לסוף כתשובה לשאלה שלך. המצב הזה של העתיד לבוא, הוא המערב מצייר אותו כמצב פסיבי, כמצב של שחרור, כמצב שהוא לא האדם עושה אותו. הרי כך הוא הגדיר את אותו המצב של עד אלו ידע. פורים, שהוא בעצם החג מצד אחד היהודי ביותר, הוא לא משייך אותו למערכת של יציאת מצרים, אלא הוא שייך, כמו שאומר, כל המועדים בטלים. פורים הוא החג של אחרית הימים, שהוא אחרי הסיום של יציאת מצרים, של ההיסטוריה של יציאת מצרים, שעליה עוד לא דיברנו, עוד אני מספיק נדון בזה. יבוא חג הפורים, שהוא מציין על המערב את החג של אחרית הימים, של הגאולה, שהוא למעשה האחרון, הסוף, הסיום, החג של קץ הימים, החג האסכתולוגי, והוא, כל עניינו הוא בכך שלא האדם עושה אותו, אלא הוא כל כולו מהשם מדברה. מבחינת האדם, כמו שהמהר"ל מסביר, אז יש סוף. אין סוף, בקפיצה לנצח, המצב של הגאולה, הוא דבר שאיננו נוצר ביד האדם, ולכן הביטוי המובהק שלו זה להשתכר. כשמשתכרים, אז בורחים העולם הזה, מגיעים כידוע לעולם שכולו טוב. אבל מה זה מבטא? זה בעצם מבטא, אם אני אמשיך את הקו שלך, זה מבטא עמדה לא ציונית. במובן הזה, מה של הציונות, כולל הציונות הדתית, לפחות בחלקים שלה, שאנחנו נוכל לקדם את הגאולה, כמו שאמר ברדיצ'בסקי, נגל את עצמנו על ידי עצמנו. וטוב, מה העמדה של הרב קוק בתוך כל העניין הזה של הרב? בתוך העניין הזה זה עניין אחר שלא נעמוד בו כרגע. בכל זאת המערל, אני חושב שזה נכון לגבי הקבלה, לא רק היא גדול בקבלה, היא תופסת באמת את הגאולה כתהליך שמיימי, לא כתהליך הפער שיש בין העולם הזה לבין העולם של הגאולה, התהום, מתהום כזאת שהאדם בכוח מעשיו לא יכול להגשים אותה, ולא עוד, אלא שהאדם בכוח מעשיו הוא תמיד יהיה סופי. עולם של גאולה כעולם אינסופי, הוא לא עולם שהאדם יכול לממש אותו. העולם הבא הוא לא שיפור של העולם הזה, ולכן לא יתכן ממש שעומד בבסיס של התפיסה החרדית למשל, שאומרת שלא תיתכן גאולה טבעית או גאולה או כמו שהם טוענים. הבעיה של הציונות לא בגלל ששולמית אלוני אוכלת נבלות וטרפות, אפילו אם הייתה עידן הקשרה ככה למהדרין, לא זאת הבעיה, לא זאת הקשירה של הציונות. הקשירה של הציונות זאת הטענה של הטענה החרדית, היא בעצם הציונות, בעצם המחשבה שאנחנו יכולים להביא את הגאולה. וגם אם זה יהיה יהודים כשרים ומדבקים למצוות, החטא שלהם הוא חטא הרבה יותר חמור. זאת בעצם הטענה. כל כך למה? משום שלא יכול להיות, יש כאן איזו סתירה בין, הייתי אומר, משיח אנושי. לא רק רבי לא יכול להיות משיח, אלא גם הרב מחב"ד לא יכול להיות משיח. כמה שהוא יהיה צדיק, משיח זה משהו על טבעי לחלוטין, ניסי לחלוטין. יש כאן בנקודה הזאת חב"ד צודקים שהם תוקפים את הרב שך וטוענים שחלק מההתנגדות שלהם היא כפירה בעצם המושג של המשיחיות, בעצם היכולת של המשיח להיות דמות ריאלית. ולא ספק זאת ביקורת נכונה, משום שבאמת המצב המשיחי כמצב אינסופי, כמצב אידיאלי, הוא לא ייתכן למימוש באופן טבעי, הוא לא יכול בעצם להיות ריאלי. הריאליות צריכה להיות ריאלית, א-ריאלית, מין עולם אחר, עולם עליון, עולם של קפיצה. וזה מה שהמערב כאן מבטא, שהשכרות עד ללא ידע, שבעצם זה מצב שבו האדם לא מונע מכוח החלטותיו, בחירתו ומודעותו וכו', הוא בעצם המצב שיכול לציין את הגאולה. הוא המצב הרוחני האמיתי, הוא המצב העליון. ומבחינה זאת, אז גם מבחינת תפיסת הגאולה של המערב, אני חושב שזאת היא עמדה, אם אני נקח אותה לעומק, זאת לא עמדה ציונית. אף על פי שבנצח המהר"ל מדבר הרבה על ארץ ישראל, ולכן נתפלו אליו, אבל הוא תופס את ארץ ישראל במובן אל-טבעי, לא במובן
הטבעי.
אבל המח"ל כן מדבר על התנהגות הדרגתית, לא? ואולי הוא כשהוא מדבר על התכלית כמשהו אלוקי, על הראשית כמשהו אלוקי, הוא מתכוון שיש כאן איזושהי קפיצה. עכשיו, על הרמח"ל, אני לא מספיק בקי ברמח"ל, יש את המושג של משיח בנושא, את המושג של משיחיות, שבעצם מי שטבע אותו זה היה רמח"ל. הפיכת המשיח משם פרסונלי למושג, זה הרמח"ל עשה, אבל אני באמת לא בקי מספיק, לכן לא אתווכח על משהו שאני לא בקי בו. זה ביחס לסיום. יש כאן תפיסה או עמדה, אני מכיר את זה בדרך אגב, שהיא למעשה טוענת שכל מצב רוחני הוא לא מצב שאדם יכול לעשות אותו. זאת היא עמדה שנמצאת אצל המהר"ל, ולא רק אצל המהר"ל, החסידות היא מאוד מפותחת. אתה לא יכול להגיע למצב רוחני רק בהתערבות הדלעילה. אדם יכול אולי להכין את הכלים, אבל בסופו של חשבון, המצב הרוחני האמיתי הוא מצב פסיבי, שמבחינה זאת, יחס לפורים, כן, אז המאפיין שלו, הנקודה שלו, היא דווקא הנקודה של השחרור. הנקודה של השחרור באה, לפי המהר"ל, לשחרר את האדם מהמודעות היומיומית שלו, מהצנזור שלו, מהניכור, מההגבלה שלו, ולפתוח אותו לפני שפע אלוקי, לפני שמחה, שבדרך כלל הוא לא מוכן להרשות לעצמו להתפתח אליה. מה שלמעשה נותר לנו בקטע שדילגנו מקודם בעקבות השאלה שצפצה באמצע, זה רעיון שהוא גם כן לא פחות מרחיק לכת, ההבחנה בין ההיסטוריה מבחינתנו לבין ההיסטוריה מבחינת הקדוש ברוך הוא. המהר"ל אמר, כך הוא הסביר את דברי המדרש, את השופר פה, שכל המועדים בטלים וחג הפורים לא בטל. הוא אמר שכל המועדים הם קשורים ליציאת מצרים. יציאת מצרים אף על פי שעם ישראל הוא נצחי, אבל זה לא מצד עצמם. מצד עצמם, אז כמו שאומר באותו משפט, כל נברא יש לו ביטול מצד עצמו, יהיה מי שיהיה. ולפיכך המועדים זכר מציאת מצרים, מציאת מצרים הוא התחלת ישראל, וכל דבר יש לו סוף. זאת אומרת, גם ההיסטוריה של יציאת מצרים היא גם כן תסתיים, ובמקומה תבוא דבר שבעצם לא היסטוריה, אלא השחרור של הפורים. כשהנצחיות של עם ישראל איננה נצחיות שהיא מבחינת עצמם, שהיא מזוהה כאן ביציאת מצרים, אלא היא נצחיות שמבחינת השם יתברך. מה הכוונה של הדברים? ואני אומר שכאן יש באמת דבר שהוא מרחיק לכת, כך לפחות ככה אני מפרש את הדברים, מי שירצה אז יכול לחלוק. אני חושב שמה שאני אומר כאן, יש אצל המהר"ל הבחנה שהיא חוזרת ונשנית בהרבה מקומות ביחס לתורה, לנצחיות של התורה, למוחלטיות של התורה. ההבחנה בין התורה מצד הנותן ובין התורה מצד המקבל. כלומר, יש אצל המהר"ל איזושהי תפיסה היסטורית ביחס לתורה. התורה איננה מנותקת מההיסטוריה, אלא היא ניתנת לפי המקבל. אנחנו רגילים, לכבוד הרמב״ם, שחוזר ושונה את העניין הזה, שהמצוות כפי שהן הן נצחיות. כך הרמב״ם מדגיש דווקא בפרקים שבהם הוא דן על המשיח, בהלכות מלכים, בהלכות תשובה, אחד מהתפקידים של המשיח זה להחזיר עטרה ליושנה ולחדש את המצוות כקדם. הוא מזכיר שם בין השאר, ולא בכדי, את העניין של הקורבנות. דווקא הקורבנות שהמשכילים בדרך כלל תקפו אותו, ועוד איזה עניין פרימיטיבי וכו', דווקא זה יהיה התפקיד של המשיח. תראו לכם ככה את כל היקים של רחביה, הולכים כבש לבית המקדש וצריכים לשחוט אותו, לעזות את הדם, זה המשיח. כשהם מתפללים למשיח, הם מתפללים לדבר הזה. אז אם כן, זה מכל מקום מה שהרמב"ם מלמד אותנו. המצוות כפי שהן, הן נצחיות, וברור לחלוטין שזאת כוונת הרמב"ם. בקבלה אנחנו למשל תופסים, או אפילו בחסידות, תפיסות שונות. מסתמכים על מאמרים כמו תורה של עולם הזה הבלי לפני תורתו של משיח. התורה שלימדו לעתיד לבוא היא תהיה פנימיות התורה, התורה מעולם האצילות. התורה שלנו היא התורה בעולם העשייה, אבל התורה הגבוהה, העמוקה, היא התורה הפנימית, התורה של הנסתר, התורה הרוחנית, היא התורה שלימדו לעתיד לבוא. והדברים אמורים גם ביחס למצוות. ההבחנה של המערב, שלמשל אומר אותה בתפארת ישראל, הוא חוזר כמה פעמים. הוא מדבר על כך שלמשל, דברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אחז בלוחות שתי טפחים למעלה, משה רבנו שתי טפחים למטה, ובאמצע היה רווח של שתי טפחים, שני טפחים. הדבר הזה מלמד לפי המערב על הפער שבין הנותן לבין המקבל. כלומר, המוחלטיות של התורה היא מצד הנותן, אבל מצד האינסוף, האינסוף ברוך הוא. אבל ברגע שהיא ניתנת למשה רבנו עליו השלום, היא כבר מקבלת את האופי, את הממדים, את ההקשר ההיסטורי. כך למשל מלמד המהר"ל בתחילת דרך החיים, שראוי היה עזרה שתינתן תורה על ידו. אבל האם התורה שהייתה ניתנת לעזרה הייתה נראית כמו התורה של משה רבנו? המהר"ל מודיע שם שלא, היא הייתה התורה שניתנת לפי עזרה, לפי מקומו ותפיסתו של עזרה. זאת אומרת, יש הבחנה בין התורה מבחינת הנותן, שהיא מוחלטת אינסופית, לבין התורה מבחינת המקבל. מבחינת המקבל היא בהכרח נכנסת לתוך ההתניה ההיסטורית. וזאת גם הכוונה שלו כאן, שהתורה היא אפשר לתפוס אותה כמנותקת מההיסטוריה, וככזו היא גם סופית. המוחלטיות של התורה, וכאן יש נקודה מאוד עדינה וגם חשובה. המוחלטיות של התורה לא צריך לתפוס אותה, בדרך כלל התפיסה שלנו של המוחלטיות של התורה היא תפיסה קשוחה, תפיסה מטה-היסטורית, תפיסה שאומרת זאתי המצווה, היא איננה קשורה לשום הקשר היסטורי. למשל, בהקשר הזה, אז טעמי המצוות ההיסטוריים של הרמב״ם הם לא מובנים לנו. האם הטעם ההיסטורי של איסור בשר בחלב, שהוא נובע מתוך איזשהו הקשר של קט הצבא שכך נהגו וכו' וכו', זה נראה לנו כפוגם את המוחלטיות של התורה. אם הטעם של המצווה הוא טעם היסטורי, ההיסטוריה השתנתה, והדבר הזה מנוגד למושג של התורה כעניין מוחלט. לכן התורה והמצוות נתפסים לנו כמוחלט מטה היסטורי המנותק שצריך לחלץ אותו מכל טעם שהוא. היהדות, התורה, הזמן היהודי, אם כבר דיברנו על מושגים של זמן, אז אפשר לומר שהזמן היהודי, כמו שרבשים שומפה אל הירש מתאר אותו, בניגוד למערב שמדבר כאן על איזשהו סגירת מעגל שקופץ אחר כך לנצח, הרי רבשים שומפה אל הירש מפרש את הזמן היהודי כנצח שכבר קיים בהווה. איפה יהודי חי? הרי לקרוא עיתון הוא לא קורה כידוע, וטלוויזיה גם כן לא. אם כן, באיזה היסטוריה? הוא לא חי בהיסטוריה. איפה הוא חי? הוא חי בתוך הגמרא, בתוך פרשת השבוע, בתוך איזה וורט על אברהם אבינו, בתוך איזה חידוש בתוספות. זה החיים שלו, הוא חי בנצח. מה שקורה שם בבית המחוקקים, כידוע, הוא שייך לגויים, כן? אבל לא נחזור על דברים שאמרם תקדוש. אבל מכל מקום, היהודי חי לו בתוך המעגל של הפוליטיקה, היא בתוך בית המדרש כידוע, לא מחוץ לבית המדרש. אז זה המהות היהודית, כן, הוא מדמה את היהדות לאיזושהי ספינה שנעה בים, בתוך הספינה חם, מואר, נעים, נכון שמפעם לפעם אתה שומע את הדברים ככה שמדבקים שם על הספינה, אבל זה לא העסק שלנו. הספינה אף פעם לא תטבע וההיסטוריה שייכת לגויים. עם ישראל הוא עם נצחי. עם נצחי כראשו של דבר, יש לו את השנה שלו, ראש השנה, כיפור, ראש השבוע, שם מתנהלים החיים, הם מתנהלים בתוך איזשהו מעגל, בתוך נצח, זאת התרמת הנצח בהווה. זאת היא העמדה שראשית המתאר של העמדה החרדית, שאגב זה מאוד מעניין שגם תפיסות ליברליות של יהודים ליברליים, סוג רוזנצווייג מזדהים איתה, הם טוענים ולכן הם התנגדו לציונות, רוזנצווייג התנגד גם כן לציונות מאותו נימוק חרדי עצמו. היהודי לא צריך לקרוא בהיסטוריה, ההיסטוריה של היהודי זה התורה, והתורה היא נצחית. יש ניגוד בין התורה לבין איזשהו הקשר היסטורי. כאן המהר"ל מלמד אותנו דבר שהוא מרחיק לכת, שגם התורה היא שייכת להיסטוריה, היא שייכת ליציאת מצרים. טעמי המצוות, וכאן זאת שאלה ברמב״ם, לפני שמישהו יקפוץ וישאל, אז אני כבר מוכן לשאול, מה היחס בין טעמי המצוות ההיסטוריים של הרמב״ם לבין עיקר שהרמב״ם חוזר ושונה אותו לא פעם ולא פעמיים, שהתורה כפי שהיא היא נצחית. וזאת היא אחת השאלות שכידוע שעלו על הרמב״ם, והרמב״ם לא מתייחס אליה. לא נתן התשובה, אפשר לנסות למצוא תשובות, לא תשובות, אבל אין התייחסות מפורשת לשאלה הזאת אצל הרמב״ם. מכל מקום, מה שהמערב מלמד אותנו, שהנצח של התורה, ואני חושב שזה מאוד משמעותי לגבינו, אפשר לתת לזה אימפליקציות רבות מאוד. אתה לא צריך לתפוס את הנצחיות של התורה כשהתורה מצד המקבל היא נצחית. מצד המקבל היא שייכת להיסטוריה, וכשייכת להיסטוריה אתה גם יכול להיות פתוח כלפי הסברים היסטוריים. נכון שכשהמעגל ייסגר אז ההיסטוריה הזאת תקבל איזושהי משמעות שונה לחלוטין, אבל גם תיגמר. המובן של הנצח של התורה הוא שונה לחלוטין, צריך לדון ולהייל בו, וכאן כבר לא מספיק בדיוק לנסות לרדת לחקר הדבר, אבל מכל מקום, לפחות איך שאני מפרש את הדברים, הרי זה בעצם נותן פתח לתפוס את התורה כמתגלת בתוך ההיסטוריה, כן, למשל הביטוי שהמהר"ל אומר, חכמים בגוף התורה אחד, הוא מתכוון לומר, הוא לא מתעלם מתוך העובדה שהחכמים, במיוחד הדברים המורים בתורה שבעל פה, הם בעצם התורה, וממילא כחכמים שחיים בזמן מסוים בתוך השקפות מסוימות, בתוך עולם מסוים, אז זאת גם התורה שלהם. התורה איננה איזשהו מוחלט, אבסולוטי, כפוף, השוכן אי שם ולא משתנה, כפי שהעמדה החרדית לפחות באופן מוצהר רוצה להציג אותה, אלא לא. התורה היא חלק מהמהלך ההיסטורי עצמו, ולא עוד אלא שהמהר"ל כאן קובע שהיא מבחינה זאת היא גם לא נצחית. היא תסתיים. כל המועדים בטלים זה יציאת מצרים, שהיא השורש של כל המציאות ההיסטורית של עם ישראל. הנצח של התורה צריך לחפש את שורשיו במקומות אחרים, ובסופו של חשבון, העולם הבא, העולם הנצחי, הוא כבר עולם אחר. הוא לא העולם של יציאת מצרים, אלא העולם של, של קורים. אם אני מצא את העניין כאן.
קורים מסתיים וההיסטוריה ממשיכה. אני
רוצה לומר שכל פעם משתקרים ואחר כך מתפתחים שוב. אתה שואל מה היחס בין השנה היהודית, שהיא לכאורה מעגלית, לבין המעגל הגדול? זאת השאלה שלך, או שלא הבנתי מה אתה מתכוון. אם אני מבין, אתה רוצה, כאילו, אתה מקבל את העמדה החרדית, ששנה היהודית היא בעצם שנת נצח. יהודי שחי מאה שערים, זה באמת דבר מעניין. הוא יכול בגיל 70, בגיל 7, לדעת מה עושה בגיל 70. יודעים כל פעם איפה האדם הזה יגדל. היום החברה הזאת היא כבר לא שלמה, חברה שהתרוצה, אבל נאמר שהייתה בשלמותה, פחות או יותר מה הוא יעשה, איפה הוא יהיה, איפה יגור, אם נתחתן, מה עושים כל חג, איך נהיים לבקר וכו' וכו'. זאת היא שנת נצח.
שהוא חושב שזה.
מה?
הוא חושב שהוא יודע מה
יקרה. למה אתה חושב שהוא חושב? מה אתה מתכוון? שתמיד יש מפריעים? לא הבנתי את השאלה.
לא היה...
לא יודע, מפריעים יש תמיד, אבל למה אתה מתכוון לחלות? היית יכול למצוא לעצמך, אני מתכסה לי, יש לי יד הנקל, אבל אני חושב אותך.
זה מקרה, באמת, איך לה נסגרה?
מה? היום?
כן,
זאת השאלה אחרת. האם היהדות החרדית קיימת היום במובן הזה, ואם יש לה צ'אנס להיות קיימת, אלה שאלות שאפשר לדון בהן. אני דן מבחינת האידיאל. הרבה צדדים יש בזה. אני אגב מאוד מזדהה, אני מאוד חש את עצמי כקשור לזה, אני מאוד אוהב את זה. יש משהו מאוד עמוק, מאוד באמת נצחי, אינסופי. את החגים למשל אני הרבה יותר אוהב בתוך החברה החרדית מאשר בתוך החברה הדתית לאומית. משום ש... לא הולכים בפסח לעשות טיולים בכל המועד. אלא כל היהודים סבירים לנו, משטריים לה, כולם יש להם את אותו חומרס, אבל אף אחד לא אוכל אצל השני, אבל אתה מרגיש בפסח, אתה חי בתוך ה... החוויה המסוימת, זו הוויה שאיננה פרוצה לאיזה חידוש או הפתעה, אלא מתנתפת. כל כולה היא מין חזרה נצחית כזאת.
מה? לא היה אף פעם מבין של הרצפות עולם. אין יותר סבא, הלכת יושב בזמן מהרצפניה,
לא יפה, אני חבר'ה, הלכת יושב בזמן מהרצפניה. אתה מדבר על החבר'ה מהרצפניה, כידוע המודרניים כבר. אבל כשחבר'ה נסגרו ירושלים לידו אותם, פתאום ראו איזה חבר'ה מגולחים, אנשי מאה שערים בכלל לא רצו להסתכל עליהם. חבר'ה זה כבר משהו אירופאי. בסדר, אני אומר, השאלות שאתה מעלה, אני מדבר על התיאוריה, אני גם רוצה להגן על זה שזה קיים, במובנים רבים זה קיים, אי אפשר להגיד שזה לא קיים. יש את הממד הזה של הזמן, את האופי הזה של הזמן. עד כמה הוא יכול להמשיך הלאה ולהתקיים, עד כמה הוא שלם, עד כמה הוא נפרד, ומספק הוא נפרד, ואי אפשר לקיים אותו. יש לזה מחיר כבד היום לקיים עם מאגר כזה בחיים המודרניים. מחיר כבד מאוד, אלה שאלות רבות משקל, אבל מצד שני אני בהחלט אומר שיש צד כזה שקיים בחיים היהודיים, ולא עוד, אלא יש פה גם צד חזק, צד אינסופי. אני חושב שזה קיים, זה לא עוד מי המזכר לי מה שאני מלכת.